הקודמת עסקתי במאפיינים כיתתיים של חלקים מסוימים של הציונות הדתית, והייתה בזה איזושהי השלמה של הדיון שעשיתי קודם לגבי מאפיינים משיחיים שדיברתי. יש איזה קשר בין כיתתיות למשיחיות. תודה.
כל שבוע אתה לא.
אין פה כל, אין בעיה. בלי נדר. בלי
לחימות. אני משתמש בכהן, אנחנו בצרות. המאפיינים, בסופו של דבר, אם אני חוזר לדיון המרכזי שלנו, שהוא עסק במשיחיות, הטענה היא שהמאפיין העיקרי שאפשר אולי לקשור אותו למשיחיות, זה התחשבות בשיקולים מטאפיזיים כשמקבלים החלטות. באופן מסורתי, נדמה לי לפחות, לא היה מקובל לעשות את זה. ההחלטות היו מתקבלות משיקולים הלכתיים ופרקטיים, ריאל פוליטיים אפשר לומר. ברגע שמשרבבים לקבלת ההחלטות שיקולים מטאפיזיים או מטא-היסטוריים, תוכניות של הקדוש ברוך הוא, באיזה שלב אנחנו נמצאים, מה הוא רוצה להשיג, כל מיני דברים מן הסוג הזה, זה בעצם איזשהו סוג של מאפיין משיחי, אם כי אמרתי, לא לגמרי מובהק, אבל זה קצת מתחיל להריח דומה. בהקשר הזה אני רוצה להמשיך מהנקודה הזאת, כי הנקודה הזאת לוקחת אותי לכמה מקורות שגם עוסקים בנקודה, בשאלה הזאת. אומר, חשבתי שאני צריך טיפה יותר לבסס את ה... את הטענה הזאת של ההתחשבות בשיקולים המטאפיזיים. למה אני רואה בזה בעיה? אז יש פה תודה. יש פה גמרא ידועה אולי אני אתחיל לפני הגמרא. יש את מי שהזכרתי את הרמב"ן הידוע על יוסף, למה יוסף לא שלח לאבא שלו שהוא עדיין חי. זאת אומרת, כשהוא כבר עמד על רגליו וכבר נעשה משנה למלך במצרים, יכול היה להדכן את אבא שלו, הוא יודע שאבא שלו לא יודע מה קורה, או חושב שהוא מת. והרמב"ן באחד משני ההסברים שלו מציע שיוסף רצה לממש את חלומותיו. והחלום שלו היה שאביו ואימו ואחיו יבואו להשתחוות לפניו, והדרך לממש את החלומות הייתה להשאיר את הדברים כפי שהם. ואז אמרתי שתוקפים את הרמב"ן על הפירוש הזה, כי גם אם החלום הזה היה נבואה שנשלחה מהקדוש ברוך הוא, מכאן ולהגיע למסקנה שיוסף אמור לתרום למימוש החלום, זאת קפיצה גדולה.
צריך לעזור לקדוש ברוך הוא
לממש את תוכניותיו. זאת אומרת, אם זה בכלל לא היה נבואה ולא חלום, אז אין מה לדבר. אבל גם אם זה כן הייתה נבואה, והחלום הזה נשלח מהקדוש ברוך הוא, עדיין הטענה שהוא לא אמור לעזור לקדוש ברוך הוא לממש את תוכניותיו, שישאיר את זה לקדוש ברוך הוא. הוא צריך להתנהל לפי שני הקריטריונים שאמרתי קודם, ריאל פוליטיקה והלכה. זאת אומרת, השיקולים הפרקטיים, מה שבן אדם צריך להתנהל בעולם. ברגע שהוא משרבב שיקולים מטאפיזיים, הדבר הזה הוא בעייתי. עכשיו, הרמב"ן אומר שזה מה שהוא עשה, והרמב"ן לא אומר את זה בביקורתיות. להפך. ולכן, כבר שם אפשר לראות שזה לא חד משמעי. זאת אומרת, הרמב"ן עצמו מקבל התנהגות כזאת. אבל העובדה שרבים תוקפים את הרמב"ן על העניין הזה, אומרת שנדמה לי שזאת לא הגישה הרווחת. זאת אומרת, התפיסה המקובלת היא שאנחנו לא אמורים לעשות דבר כזה. אנחנו אמורים להתנהל כמו שההלכה אומרת, כמו שהשיקולים הריאליים אומרים, וההלכה או המוסר או כן, שיקולים הנורמליים שבן אדם צריך לקבל. אז אם אתה יודע שאבא שלך חושב שאתה מת, ואתה חי, אז אתה צריך להתקן אותו, את החשבונות של הקדוש ברוך הוא, איך הוא יממש את חלומותה, את חלומות שהוא שלח לך, תשאיר לו, זה לא קשור אליך.
כל המושג של תענית חלום, יש בזה התחשבות במטאפיזיקה של ה... כלומר, יש פה נגיד איזושהי נבואה, אתה עושה תענית כדי למנוע את הגזרה או משהו כזה.
יש לך שאלה מעניינת אם אתה עושה את זה כדי למנוע את הגזרה. אבל א', אני לא מקבל החלטות בחיים כתוצאה משיקולים מטאפיזיים. אני מטפל בבעיה מטאפיזית. זאת אומרת, זה לא אותו דבר. זאת אומרת, אין פה איזשהם שיקולים ריאל פוליטיים או הלכתיים שאומרים לי לעשות משהו אחד, ובגלל החלום אני עושה משהו אחר. בסדר, עכשיו מעבר לזה, אני חושב שהתפיסה הפשוטה שם זה לא בשביל למנוע את התממשות החלום. אלא זה כדי לטפל בחששות שלך, בפחד שלך. אז זה הטיפול הפסיכולוגי של חז"ל בעצם, התענית החלום. לכן זה נקרא גם הטבת חלום. זאת אומרת, זה בעצם להטיב את המצב שלך ולצאת מהמצבים שהחלום הכניס אותך אליהם. אבל מי שלא מוטרד מזה, אז לא צריך לעשות הטבת חלום. זאת אומרת, לכן זה פה זה בהחלט נשמע כמו טיפול פסיכולוגי ולא קבלת החלטות בחיים. להפך, אם בכלל, אז זה אולי אפילו ראייה לכיוון ההפוך. כי אחרת היו אמורים לחייב אותי לעשות את זה, הרי החלום אומר לי משהו, והמטאפיזיקה הרי אומרת מה שיקרה בעולם. אז למה זה תלוי בשאלה אם אני חושש או לא חושש? אז להפך, דווקא נראה שאני בעצם לא אמור לחשוש. אלא מה, בני אדם שעברו חוויה כזאת, זה יכול להכניס אותם ללחץ, לפחד, למצבים פסיכולוגיים בעייתיים. בסדר, אז עושים להם טיפול פסיכולוגי. עד כדי כך שלמשל, אם באמת זאת התפיסה, אז בהנחה שאנחנו מאמינים שיש היום טיפול פסיכולוגי אלטרנטיבי, כן? אלטרנטיבי, זאת אומרת, טיפול הפסיכולוגי הרגיל, אולי זה אלטרנטיבי, אני לא יודע. אז אולי לא צריך באמת לעשות את זה. אולי אין חובה הלכתית היום לעשות את זה. האמת שלא חשבתי, אני עכשיו חושב על זה פשוט. יכול להיות שבאמת אין חובה לעשות דבר כזה. לך לפסיכולוג ושנסה לטפל בך, אם אתה נמצא בלחצים, אז תעשה טיפול מסודר. למה צריך ללכת עם הפסיכולוגיה החזלית דווקא? כמו שאני הולך עם הרפואה החזלית.
מישהו עושה היום תענית חלום?
עכשיו שאנשים עושים, כן?
כן.
מי שזה מטריד אותו.
כן, מי שזה מטריד אותו. פחות אנשים מוטרדים היום בחלומות, אבל יש כאלה, כן?
יותר זול מפסיכולוג.
כן, יותר זול מפסיכולוג, ואני חושב שזה עוזר לא פחות. אם תשאל את דעתי האישית, אבל...
האישית ששניהם לא עוזרים.
כן, זהו. לא פחות, גם לא יותר. שניהם לא עוזרים כלום. לא יודע, האמת שפסיכולוגית אולי זה כן עוזר תענית חלום, אני לא יודע, אולי זה כן איכשהו עוזר לבן אדם לפתור את הבעיות שלו עם עצמו, לא יודע. פסיכולוגיה יש לי אמון מאוד מוגבל, בוא נגיד. טוב,
אבל איך הוא מרשה לעצמו לגרום כזה סבל לאבא שלו
בשביל העניין? זה בדיוק השאלה, זה מה שתוקפים את הרמב"ן על הפירוש הזה, שזה לא סביר, או לפחות אם זה הפירוש, אז הרמב"ן לא היה אמור לקבל את זה, אלא היה אמור לבקר את זה. אבל הרמב"ן נראה שמקבל את זה, לכן אני אומר שכבר שם, נכון שזה מקור לא רע שמתקרב קצת למה שאני אומר, אבל מצד שני הרמב"ן אומר לא כך, זאת אומרת רואים שזה לא משהו שהוא חד משמעי, ולכן אמרתי, גם פה בהקשר של הציונות הדתית, זו תחושה שאני חושב שהיא תחושה סבירה, תחושה שרבים יחושו אותה, להגיד שזה חד משמעי וקטגורי וברור שיש פה מימד משיחי, לא, אני לא חושב שאני יכול להגיד דבר כזה. דוגמה נוספת יותר מובהקת נמצאת בגמרא בברכות, גמרא ידועה. הגמרא אומרת, מי כהחכם ומי יודע פשר דבר, מי כהקדוש ברוך הוא שיודע לעשות פשרה בין שני צדיקים, בין חזקיהו לישעיהו. חזקיהו אמר ליתה ישעיהו גבי, לאחי אשכחן באליהו דאזל לגבי אחיו, כן, חזקיהו רצה שישעיהו יבוא אליו, כמו שאחיו המלך אליהו הגיע אליו, שנאמר וילך אליהו לראות אל אחיו, לראות אל אחיו. ישעיהו אמר, ליתי חזקיהו גבי. וישעיהו טען שחזקיהו צריך לבוא אליו, לא הוא צריך לבוא לחזקיהו. דאח ישכחם ביהורם בן אחיו, דאזל לגבי אלישע. שהוא הלך לאלישע. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא איסורים על חזקיהו. ואמר לו לישעיהו, לך ובקר את החולה. שנאמר, בימים ההם חלה חזקיהו למות. ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ויאמר אליו, כה אמר השם צבאות, צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. אז הקדוש ברוך הוא איכשהו תמרן בין שני היהודים האלה, בין ישעיהו לחזקיהו. ואז מתחילה הגמרא לדון פה על הפסוק הזה. מהי כי מת אתה ולא תחיה? מת אתה בעולם הזה, ולא תחיה לעולם הבא. הרי חזקיהו נטה למות, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הביא לייסורים, הוא נטה למות, וישעיהו בא ואומר, מזה אתה לא תקום. זאת אומרת, זה החולי שממנו אתה הולך למות, אבל לא רק זה, גם לעולם הבא לא תזכה. אמר לי, מהי כולי? מה הפידה הזאת שיש עליי? למה? אמר לי, משום דלא עסקת בפריה ורבייה, לא הבאת ילדים, לא עסקת בפריה ורבייה, נמנעת מלהביא ילדים. אמר לי, משום דחזאי לי ברוח הקודש, דנפקי מיני בנין דלא מעלו. ראיתי ברוח הקודש שהילדים שיצאו ממני הם ילדים שהם לא רשאים, לא, אנשים לא, לא טובים. אז לכן העדפתי לי להימנע מלהביא אותם. אז אומר לו ישעיהו, אמר לי, סליחה, אמר לי, בעדי קו שידי רחמן עלם הלך. מה ידי מפקדת, היא באה אלך למעבד. ומה דניחה כמי קודש הבריחו, ליעבד. בעדי קו שידי רחמן עלם הלך. מה אתה נכנס לכבשונו של הקדוש ברוך הוא? אתה אל תעשה את החשבונות שלו. אם הוא רוצה לטפל בילדים הרשעים שלך, שהוא יטפל בהם. אתה צריך לעשות את מה שצוות. אתה צוות על פריאה ורבייה. אז תביא ילדים לעולם, אל תעשר כל מיני חשבונות מה יצא ואיזה ילדים הם וכל מיני דברים כאלה. בעדי קו ש... כן, כבשונו של הקדוש ברוך הוא עניינו שלו. עכשיו פה זו נקודה מאוד מעניינת, כי מה הכוונה? האם זה רק בגלל שהתגלה לו בנבואה, האם, לא יודע מה, היה לו איזושהי הערכה ריאלית שיצא לו בן רשע, אז הוא כן היה צריך להימנע. זאת אומרת, הבעיה היא רק שזה כבשונו של הקדוש ברוך הוא, במובן הזה שזה רק איזושהי נבואה ומטאפיזיקה, ואתה לא אמור להתחשב במטאפיזיקה בקבלת ההחלטות, או שלא. זה לא קשור, אפילו אם אתה יודע, הרופא אמר לך, פסיכולוג, דיברנו קודם. פסיכולוג אמר, ממך ומאישה כמו אשתך, רק בן רשע יוצא, אין, לא יצא משהו אחר. כן, דיברנו פעם על, על משה רבנו, בפרשת שמות, כן, שהוא אומר, ואיפן כובע חוב היר כי אין איש, אז רשי אומר שהוא ראה שאין עתיד לתת ממנו מישהו שיתגייר, כן. אמרתי שהוא ראה את ההווה, לא את העתיד. אז ישעיהו אומר לו, בעד יקש את הרחמנא למה לך, הלשון הזו של כבשונו של הקדוש ברוך הוא, קצת רומזת לזה שהבעיה היא לא סתם זה שאתה, שזה שיקול לא לגיטימי. זה שהבן שלך הוא יצר רשע, זה שיקול לא לגיטימי להיפטר מפריה ורבייה. זה כשלעצמו יכול שכן היה שיקול לגיטימי. אבל זה שאתה שואב את זה מקו של דרחמנה, זאת אומרת, אתה לוקח את זה מחלומות, אנחנו לא מתחשבים בחלומות. מה זה קו של דרחמנה למה לך? זאת אומרת, דברים שמכבשונו של הקדוש ברוך הוא, שהוא גילה לך איזה שהם סודות כמוסים כאלה או אחרים, שלח לך חלומות, בזה אתה לא אמור להתחשב. מה שהוא צוות עליו, זה מה שאתה אמור לעשות. כך בכל אופן נוהגים, אני חושב, לפרש את זה. זאת אומרת, הטענה היא שאתה צריך לעשות את מה שצוות ולא להתחשב בכל מיני מטאפיזיקות, לא בגלל שהן לא נכונות. זה לא הנקודה, יכול שהן נכונות. אבל אתה לא אמור לעשות את החשבון, זה באמת גם יצא בסוף, אם זה כן היה נכון.
שם המעשייה זה דבר של לעבור על מצווה שאת קדש מאוד מציבה. דברים שלא לעבור על זה שאת קדש מאוד מציבה, אז למה באמת לא להתחשב?
אוקיי, אז פה זה הנקודה הבאה שאני מגיע אליה, וזה הערה נכונה. אז גם כאן נראה שבאמת הגמרא אומרת שלא אמורים להתחשב בשיקולים מטאפיזיים שאנחנו מקבלים החלטות. באמת שעכשיו אני חושב על זה, בעצם מה שאמרתי על משה רבנו, ואיפן כובע חובע הר כי אין איש, זה לא סוגריים, זה עוד דוגמה. גם שם משה רבנו בעצם לקח איזושהי נבואה, מה הולך להיות עם הבן אדם ההוא, נכון? שלא עתיד לצאת ממנו מישהו שיתגייר, וכתוצאה מזה קיבל את ההחלטה מה לעשות איתו.
עשה חשבון של הקדוש ברוך
הוא. כן, בדיוק. גם הוא בעצם עשה איזשהו סוג של חשבון של הקדוש ברוך הוא, ושם זה מובא ברש"י כשיקול לגיטימי. רש"י לא מביא את זה באופן ביקורתי. זה שיקול לגיטימי. עוד פעם, הנקודה היא לא פשוטה, וכבר יקשו על זה מישמעאל. כן, שהגמרא אומרת, באשר הוא שם. זאת אומרת, שדנים את ישמעאל באשר הוא שם. זה שיצא ממנו אחרי זה כל מיני דברים, זה לא עניינך. אתה צריך לדון בו באשר הוא שם, שזה בדיוק הפוך. זאת אומרת, יש איזשהו מתח סביב העניין הזה של התחשבות בעתידות, בחלומות, במטאפיזיקות, בקבלת ההחלטות. זה לא מופרך, עובדה שיש מקומות שבהם רואים... השם שם
של אותו מצרי הוא שצריך להרוג אותו. עכשיו, משה רבינו אומר, רגע, אולי אם יצא ממנו איזה גר, אז אני...
דיברתי על זה כשדיברתי אז, שזה באמת הסבר אפשרי, אבל עדיין, גם אם אתה מקבל את ההסבר הזה, יש פה איזושהי התחשבות במטאפיזיקה, הפעם לכולה. אז אם מגיע לו למות, אז מה אכפת לך מה שיצא ממנו? מגיע לו למות, אז אתה צריך לבוא להרוג אותו. מה ההתחשבות באמת הפיזיקות או במה שיקרה בעתיד, בנבואות, בערכות כאלה או אחרות? לא,
זה השיקול ההפוך. זה השיקול ההפוך.
כן.
אם צריך למות,
אם תפרש כך או תפרש אחרת, בין אם ההחלטה להרוג אותו נבע מזה, ובין אם ההחלטה לא להקל בעונשו נבע מזה, בשורה התחתונה הייתה שם החלטה שהייתה תלויה בנבואה כלשהי, או בהערכה נבואית, לא בשיקולים שהיית אמור לעשות. לכן, אגב, גם על הרשי הזה קצת מקשים. זה לא רשי, זה מדרש, אבל מקשים על זה כבר, המפרשים של רשי עוסקים בזה שם באמת. למה? פתאום זה שיקול לגיטימי. אז לכן אני אומר שמכל המקומות האלה רואים שזה אישו. זאת אומרת, זה לא דבר פשוט, אבל אני לא יכול להגיד שבאופן קטגורי זה פסול. זאת אומרת, עובדה שיש רשי פה ורמב"ן שם, יש פה מקום להתלבט, זה לא דבר קטגורי. עכשיו באמת הנקודה שאתה העלית קודם. במקומות האלה, גם אצל יוסף וגם פה אצל חזקיהו, מדובר במצב שבו, נגיד, מתחילים חזקיהו. אצל חזקיהו יש מצוות עשה של פרי ורבייה. אבל חזקיהו לא סתם מתחשב במטאפיזיקה ועל זה הייתה הטענה. הטענה הייתה שהוא ביטל מצוות עשה. בגלל שיקולים מטאפיזיים. עכשיו, זה טענה קצת אחרת. זאת אומרת, זה לא אומר שאתה לא אמור לעשות שיקולים מטאפיזיים, אלא שזאת לא הצדקה לבטל מצוות עשה. מצוות עשה, אם יש עליך, אתה חייב לבצע אותה. את השיקולים תעשה במקום הרשות, לא במקום שיש עליך חובות או איסורים או דברים כאלה. ואז זה קצת מקהה את העוקץ, כי זה בעצם אומר שכל הטענה פה הייתה בגלל שזה הלך נגד ההלכה, לא בגלל עצם ההתחשבות במטאפיזיקה. אצל יוסף גם אפשר להגיד דבר דומה, אולי פחות חד משמעי, אבל אני חושב שבסך הכל דומה מאוד. החובה שלך להגיד לאבא שלך שאתה חי, למרות שהוא חושב שאתה מת, זאת חובה הלכתית אולי שתקבל את אביך ואת אמך, אני לא יודע בדיוק. גם אם זה לא חובה הלכתית, ברור שזאת חובה מוסרית חזקה מאוד. אז לכן ברור שההתנהגות המצופה הייתה התנהגות אחרת, והמטאפיזיקה גרמה לך לא להתנהג כך. זאת אומרת, לכן גם זה שייך פחות או יותר למשפחה של השיקולים של חזקיהו, ולכן גם שם, גם לא מקבלים את ההתנהלות של יוסף, נגיד אלה שיוצאים נגד הרמב"ן, עדיין אפשר לתלות את זה בזה שהוא התנהג בצורה לא מוסרית בעליל, או אפילו נגד ההלכה, שקבל את אביך ואת אמך. ולכן שם יש ביקורת שהיא לא רק בגלל שהוא נזקק למטאפיזיקה, אלא בגלל שהמטאפיזיקה גרמה לו לעבור על ההלכה או על המוסר, וזה לא מוצדק. ואז עדיין אין פה את האמירה שעצם ההתחשבות במטאפיזיקה היא בעייתית. אבל אני רוצה רק להזכיר שבדיוק כל הדיון שעשינו על, 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 על משיחיות, תנועה משיחית, גם הוא היה כרוך בהתנהגויות כאלה. גם כשניסיתי לאפיין את תנועה משיחית, אז אמרתי שהצבתי איזשהו מדרג של קריטריונים. ואמרתי שכנראה זה אמור להיות כרוך באיזשהם מעשים שהם לא ההתנהלות המצופה. עכשיו, באיזה רמה? לפעמים זה יכול להיות נגד ההלכה, לפעמים זה יכול להיות נגד הריאל פוליטיק, לפעמים זה יכול להיות נגד המוסר, נגד המסורת המקובלת. אבל זה אמור להיות משהו שהוא לא ההתנהגות המצופה. זאת אומרת, אם נגיד אתה לומד תורה יומם ולילה בשביל להביא את המשיח, אף אחד לא יקרא לזה התנהגות משיחית. למה? כי ללמוד תורה יומם ולילה, זאת מצווה, והגית בו יומם ולילה, אתה מקיים את מה שאתה צריך במקום יכול לקיים. אתה עושה את זה מסיבות מטאפיזיות. בסדר. לזה אני חושב קשה לקרוא התנהלות משיחית. לכן התנהלות משיחית תמיד כרוכה באיזושהי התנהגות שבאופן הרגיל, לולא השיקולים המשיחיים והמטאפיזיים, לא הייתי אמור לעשות את זה. או בגלל ההלכה, או בגלל ריאל פוליטיק, אמרתי כל האפשרויות שדיברנו עליהן. אז לכן, הדוגמאות האלה שהבאתי כאן, הן כן דוגמאות רלוונטיות. נכון ששתי הדוגמאות, גם אצל חזקיהו וגם אצל יוסף, הן דוגמאות שבאים אליך בטענות לא בגלל עצם ההיזקקות למטאפיזיקה, אלא בגלל שאתה משתמש במטאפיזיקה כדי להתנהל בצורה שאתה לא אמור להתנהל בה. אבל זה בדיוק מה שקורה גם בתנועה משיחית. גם בתנועה משיחית, זה לא שאתה רוצה להביא את המשיח, זה לא תנועה משיחית. אלא שאתה רוצה להביא את המשיח, זה אולי ליבוביץ', או לא משנה, אמרתי שם את המדרג. אבל התפיסה הפשוטה היא לא כזאת. התפיסה הפשוטה זה שאתה עושה מעשים שבאופן עקרוני לא היית אמור לעשות אותם. או כי זה נגד המסורת, נגד המוסר, נגד השיקולים הפוליטיים, הריאליים, ההגיוניים, או אפילו נגד ההלכה. שבתאי צבי, הבאתי את כל המדרג הזה. עכשיו, אם כך, אז אני חוזר ואני טוען שהתחשבות בשיקולים מטאפיזיים בשביל לעשות את הדברים האלה היא ודאי דומה לדוגמאות האלה, ושימו לב, אפילו היא כנראה לא חד משמעית. כי אצל יוסף, למשל, הרמב"ן מקבל את זה. אז זאת אומרת שהרמב"ן מקבל שמטאפיזיקה יכולה להיות שיקול, בוא נגיד, בהנחה שאתה נביא, זאת אומרת שהמטאפיזיקה היא מוצקה. זה שמישהו מדמיין משהו, אז יש פה את הבעיה של האם בכלל זה נכון. אבל אם אתה נביא, אז ההנחה היא שזה נכון. אבל גם אם זה נכון, מי אמר שזה מצדיק פגיעה בהלכה? אז על זה אני אומר, זה הריח המשיחי שאני מריח, אבל כמו שאמרתי, זה מכלל ריח לא יצא. כי רש"י או הרמב"ן, עובדה שמוכנים לקבל התנהלות כזאת. אז לכן אני אומר שזה הריח המשיחי הוא זה, ועדיין זה...
השאלה אם התורה לא מחנכת אותנו להיות מטאפיזי. הרי כשהקדוש ברוך הוא אומר, נניח, עשר בשביל שתתעשר. לא מה שאני יוציא כסף, כאילו, אתה תתעשר, זה בסדר.
לא, אתה צריך להוציא כסף כי יש מצוות מעשר.
או, בסדר.
זה הכל, עשר
בשביל שתתעשר. רגע, אבל מה אומרת ההלכה? ההלכה אומרת, בסדר, אבל אתה צריך לעשר, כלומר, אתה צריך לעבוד.
ההלכה לא אומרת, ההלכה אומרת לעשר, עשר בשביל שתתעשר זה אגדתה.
זה נכון, אבל התורה, נניח התורה, סליחה, דוגמה אחרת, בשביעית. התורה אומרת, תשמור את השביעית כי בשנה השישית אתה תקבל...
לא כי.
התורה אומרת כי.
לא, לא כי. לא נכון.
התורה מבטיחה לך
שתקבל תחשוש. עוד פעם, אתה שומר לא בשביל לקבל. אתה שומר ויש לך לשמור שביעית. עכשיו, אתה מפחד? אל תדאג, אני ארגיע אותך. זה משהו אחר.
אבל זה מטאפיזי.
המטאפיזיקה אבל אומרת לך לעשות את המצווה.
רגע.
לא להימנע ממצווה.
אבל התורה מחנכת אותך.
מחנכת אותך למה? שאם אתה תעשה את המצוות, לא תיפגע.
שאם אתה תעשה מעשים טובים, אם אתה תעשה מעשים טובים, אז זה...
אז לא תיפגע.
לא תיפגע.
זה הכל, בסדר גמור. אבל אם אתה תעשה מעשים רעים, בשביל להרוויח, זה מותר גם, מי אמר?
לא, זה כמו כבד את אביך ואת אמך. כבד את אביך
ואת אמך. כבד את אביך ואת אמך.
אתה צריך לעשות זה גם בלי. לא, שילוח הקם.
זה הכיוון ההפוך, אני מסכים שגם פה יש שרבוב של המטאפיזי לחיים, אבל זה כיוון הפוך. אני מדבר על שרבוב של המטאפיזיקה כדי לסטות מהדרך הראויה להתנהל בה. אתה מדבר על מטאפיזיקה כגיבוי שאל תדאג, אם אתה מוטרד מזה שאתה תתנהל נכון ותדפק מזה, אל תדאג, לא תדפק מזה. זה משהו אחר.
בהנחה שזה נכון, למה אי אפשר לכם את זה לשיקולים הריאליים?
מה?
בהנחה שזה נכון, אז למה אדם...
מה שאני אומר, החידוש הוא שאפילו שזה נכון, יכול להיות לפחות, שאפילו, וזה, אני אומר עוד פעם, הרמב"ן באמת אולי לא מקבל את זה, אבל החידוש הוא, אלה שמבקרים אותו וכו', שאפילו שזה נכון, אתה לא אמור לעשות את זה. אז מה אם זה נכון? זה נכון שהחלום צריך להתגשם, הקדוש ברוך הוא יטפל בזה.
גם לאורך הדורות, זה יותר, רגע, אני אומר במסברה, ופחות מיד זה בעיה שלא
ילינו שהדברים דווקא... לא, זה מה שאני טוען, אני טוען שלא. אני טוען שלא. אני טוען שאפילו אם זה נכון, יש בזה בעיה. לכן אני, בואו נקפוץ רגע לסוף. בציונות הדתית למשל, אז הם מביאים ראיות מפסוקים בנח וזה, שכן, ואתם הרי ישראל, אנפיכם תיתנו, פריכם תיסו, זאת אומרת שהארץ חוזרת ושיבת ציון, זאת אומרת שחוזרים קיבוץ גלויות וכדומה. יש סימנים לא רעים לזה שזה מתגשם. עכשיו נגיד שזה נכון, אני אומר שאפשר להתווכח על זה, אבל נגיד שזה נכון, בסדר? האם זה מספיק בשביל להצדיק צעדים בעייתיים, או צעדים שלא הייתי עושה אותם לולי זה? זה בעצמו כבר בעייתי. אני לא, הטענה היא, לכן הבחנתי בהתחלה, כשהתחלנו לדבר, אמרתי שאני לא מדבר על השאלה אם זה נכון או לא. זאת שאלה אחת, והיא שאלה שווה דיון, אני לא טוען שבטוח זה נכון. אבל אני רוצה להניח לצורך הדיון שזה נכון. עדיין... יש פה מקום להתלבט, גם אם זה נכון, האם זה שיקול רלוונטי. בעד הקו שדרחמנה, למה לך?
מה עומד מאחורי זה שלו, אם זה נכון, אז למה לך?
כי זה תקיס לקדוש ברוך הוא, לא שלך.
אבל יקרה, מה זה משנה?
הוא יקרה, בסדר, שיקרה. אבל אני לא צריך לעזור לו לקרות, הרי אין בעיה, זה יקרה, זה יקרה, כל הזמן חוי, ידעת לזה זה יקרה, מה זה קשור אליי?
יש בית ליד איפה שאמור לקרות השיבת ציון, כי בסופו של דבר זה יהיה.
אין בעיה, תבנה שם בית, אם זה לא סותר שום דבר, אז תבנה מה שאתה רוצה. זה
שיקולים הפוליטיים
שלי, זה חלק מה ש... אבל אם לא היית עושה את זה לולא השיקול המשיחי, על זה אני מדבר. אם אתה עושה את זה, כי במקום אחר אתה יכול לעשות את זה, מה אכפת לך לבנות שם בית? תבנה בית, בסדר גמור, אין בעיה. אבל אם אתה עושה שיקול שרק בגללו אתה עושה את הפעולה הזאת, זאת אומרת, אחרת לא היית עושה אותה, פה כבר יש איזשהו ריח משיחי. ואני אומר עוד פעם, למרות שזה נכון, כי הבעיה היא לא שזה לא נכון, או חלק מהבעיה שזה אולי לא נכון, אבל יש גם מעבר לזה בעיה, וזה אני רוצה לחדד פה, שגם אם זה נכון, זה תפקידו של הקדוש ברוך הוא, לא שלך. אתה אמור להתנהל כמו שאתה צריך להתנהל, הלכה, מוסר וריאל פוליטיק. זה מה שאתה צריך לעשות. והשאר תשאיר לקדוש ברוך הוא, גם אם זה נכון, הוא יעשה את זה בעצמו. הוא יממש את החלומות, הוא ידאג לזה שהבן שלו יצא רשע או לא רשע. אצל משה רבנו לא יצא מן אף אחד שיתגייר, תשאיר לקדוש ברוך הוא לטפל בו, אתה צריך להרוג אותו בגלל זה, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. זאת אומרת, זה שיקולים שהם... אני אביא אולי דוגמה שפעם, אני חושב שפעם דיברתי על זה מזמן, שנים כבר, על המעמד ההלכתי של חלומות. דיברתי על זה פעם, אני לא זוכר כבר מתי. סביב החלומות של יוסף, בדיוק בפרשת מקץ, בשנה שנתתי שיעור למעלה שם עם הכולל, שנה אחת עם הכולל החרדי שלומד פה, אז נתתי להם שיעור פעם בשבוע יחד עם הקבוצה שלנו. שנה אחת זה היה ככה, באותה שנה בפרשת מקץ, נתתי את השיעור הזה. יש בגמרא בכמה מקומות רואים שיש מעמד לחלומות, אני נכנס עכשיו לכל המקורות, אני לא זוכר אותם, אבל רואים בכמה מקומות שיש מעמד לחלומות. יש גמרא בסנהדרין, נדמה לי בדף למד, הגמרא אומרת שמה שמי שרואה בחלום שיש מעות שתמונות באיזשהו מקום, ובעל החלום אומר לו שזה מעות של מעשר שני. עכשיו הוא הולך למקום ההוא, מוצא מעות באותה, באותו סכום שאמרו לו בחלום, זאת אומרת, זה אינדיקציה לזה שהחלום הזה לא היה סתם דברים בטלים, אלא הוא היה דבר אמיתי. והחלום הזה גם אמר שזה מסר שני. עכשיו, מה לעשות? הוא יכול לאכול את זה רק בירושלים עכשיו. זאת אומרת, לקחת את זה לירושלים, לקנות לזה פירות או שמעות זה של צדקה, של עניים, כן? שיש שם שני מקרים בגמרא. או לא. אז הגמרא אומרת שדברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. שימו לב, זה חלום שיש אינדיקציות שהוא נכון. הרי חלמתי, לא היה לי מושג שיש שם סכום, חלמתי, חפרתי, כמו יחזקאל, כן, דיברנו על הפעם, השועל בין עוד תרנגולות, עם תיבת האוצר בגליל. וחפרתי ומצאתי בדיוק את הסכום, זאת אומרת, החלום הזה הוא כנראה חלום אמיתי. ואמרו לי, זה מעשר שני, זה מזה אני יכול להתעלם. אז יש מהראשונים שרוצים לומר שאי אפשר לחלום בלי דברים בטלים. וזה באמת במישור של אולי זה לא נכון. כי זה הגרא גם ידוע, שאלו את הגרא פעם, הוא אמר שלא, לא זוכר באיזה הקשר, הוא אמר שמגידים וזה, זה הכל סיטרא אחרא, אסור להקשיב להם. שאלו אותו מהמגיד מישרים של רבי יוסף קארו, שכתב ספר עם כל הדברים שהמגיד המזל, אז הוא אומר, זה בארץ ישראל. בארץ ישראל המגידים הם יותר נקיים. אבל בחול המגידים תמיד מורבב בהם כל מיני תבן מורבב בבר. אתה לא יכול לדעת מה נכון ומה לא נכון. אני חושב שבמגיד מישרים מורבב שם כל כך הרבה, אני לא יודע אם זה מה שנקי בארץ ישראל, אז אני לא יודע מה קורה בחוץ לארץ. בכל אופן, אז אני אומר, אי אפשר לחלום בלי דברים, כמו שאי אפשר לתבן בלא בר, אי אפשר לחלום בלי דברים בטלים, זה חזל. ירושלמי נדמה לי. אז יש ראשונים שרוצים לומר שבגלל זה לא משגיחים בחלום. טוב, מצאת סכום, מצאת. אבל מי אמר שהפרט הזה של מעשר שני גם הוא נכון? טוב, יש פה שאלה, אז אולי אני אהיה בספק. אז אני בטוח יכול עכשיו להחליט שזה לא מעשר שני, או שזה לא של עניים. ספק, בסדר, עכשיו צריך לדון. אז יש באמת ראשונים שרוצים לומר שזה רק ספק, ויש פה דיני ספקות במתנות עניים, ודיני ספקות בצדקה, וכל מיני דברים כאלה, ונכנסים לכל מיני סוגיות מן הסוג הזה.
אבל הגמרא לא מעמידה את זה בספק.
הגמרא אומרת שלא משגיחים בזה. השאלה אם לא משגיחים בזה מדיני ספקות או לא משגיחים בזה מדיני ודאי.
לא משגיחים, אתה יכול לאכול.
כן, אבל יכול שמדיני ספקות גם מותר לי לאכול. מספיק שזה יהיה ספק בשביל להתיר לי לאכול. יש תשבץ, יש הראשונים דנים בזה, שיכול להיות שמדיני ספקות מספיק. לא, הנפקא מינה היא שאם יש לי חלום שבו מבחינת דיני ספקות תהיינה השלכות לחומרה, אז אני אצטרך כן לחשוש. הגמרא לא אומרת לא להשגיח בכלל בחלומות. ככה חלק מהמפרשים אומרים. אבל ברמב״ם אני יכול להראות מכמה מקומות, ברמב״ם נראה לא ככה. ברמב״ם, הרמב״ם אומר באופן כנראה די ברור, שלמרות שהחלום הזה הוא חלום נכון, ולא חוששים לטבן בתוך הבר, לא משגיחים בו. דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים, זאת אמירה הלכתית, זאת לא אמירה עובדתית. זאת לא אמירה שבחלום יש טעויות, אלא שאפילו אם החלום הוא צודק, זה לא משנה. בהלכה לא מתחשבים בחלומות. עכשיו, יש מקומות אחרים שבהם כן מתחשבים בחלומות. למשל, נידו בחלום צריך עשרה. צריך לאסוף עשרה כדי להתיר לו. גם שם יש מקום קצת לדון, כי יש כאלה שאומרים זה כמו הטבת חלום, וזה רק אם אתה מוטרד. אבל פשט הגמרא, וכך נראה בפוסקים, שאומרים שתמיד, אם אתה רואה עשרה שמנדים אותך בחלום, אתה צריך לעשות התרת חרמות, התרת נידוי. שתתעורר, לא בחלום. שתתעורר, לקחת חכם, חכמים, ולעשות התרה.
למה, מה ההבדל בין זה?
זהו, עכשיו השאלה, מה ההבדל בין זה לבין זה? הטענה שלי זה שהרמב״ם עושה הבחנה, וגם הרמב״ם מביא את זה. הטענה שלי זה שהרמב״ם עושה הבחנה בין הדין הסובייקטיבי לבין דין אובייקטיבי. דינים שנוגעים אליי פנימה, לתוך העולם האישי שלי, דין סובייקטיבי, אני יכול להתחשב גם בחלומות ובדברים סובייקטיביים שאני עובר. אבל במקום שבו אני מתדיין בשאלות הלכתיות שנוגעות גם לאחרים, לרשות הרבים, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. דברי חלומות שייכים לרשות היחיד. אני אומר עוד פעם, ההנחה היא שהחלום הוא נכון. לכן זה לא הנקודה. אם החלום הוא לא נכון, אז אין מה לחלק. הוא לא נכון פשוט. אם החלום הוא נכון, אז הרמב״ם אומר בעצם קביעה הלכתית, שחלום למרות שהוא נכון, אין לו מעמד הלכתי. אני לא מתחשב בזה למרות שזה נכון. זה הכל כאשר אנחנו מדברים, נגיד, ביני לבין העני, או מתנות עניים, אז זה גם השלכה, כי שזה איסורים, אם זה מאור של מעשר שני. אז כל דבר שהוא הלכה הלכתית, הלכה אובייקטיבית, בעלת משמעות ציבורית, אני לא מתחשב בחלומות בכלל, אפילו שהם נכונים. במקומות שבהם אני עושה הטבה לנידוי שאני עברתי בחלום, אני רוצה לפתור לעצמי בעיות, זה במישור האישי שלי, אז פה אני יכול גם להתחשב בחלומות, בהנחה שהחלומות יש בהם ממש. בסדר? אז כן, אני מביא את זה כדוגמה, אפשר להעריך בזה, אני לא זוכר כרגע את כל המקורות ואת כל ההתחשבנויות ומה בדיוק הראיות מהרמב״ם, אבל יש לי זה כתוב, אם תרצה, אני יכול לשלוח לכם. אני אפילו פה בבית כנסת. את הספר, יש את המאמר הזה, אחד הספר שלנו. בכל אופן, אז כדוגמה מושאלת, אני רוצה לומר את זה גם כאן. שגם כאן, למרות שהשיקול המטאפיזי יכול להיות נכון, חלום, או לא משנה שיקול מטאפיזי כזה או אחר, עדיין זה עוד לא אומר אוטומטית שאפשר להתחשב בו. אני אומר, לפחות במקום שבו השיקול הזה מביא אותי לנהוג באופן שלא הייתי אמור לנהוג לולי השיקול הזה. אז במצב כזה, יכול להיות שעל זה נאמר בעדי קו שדרחמן על המלאך. זאת אומרת, שאתה תעשה את מה שאתה אמור לעשות מהשיקול הריאלי, הרגיל, ההלכתי והריאלי. ושיקולים מטאפיזיים לא אמורים להתערב פה לא כי הם לא נכונים. אלא למרות שהם כן נכונים, אפילו אם הם כן נכונים. כי זה חשבון של הקדוש ברוך הוא, זה תפקידו של הקדוש ברוך הוא. זה לא קשור לקבלת ההחלטות שלך.
אני חושב שמזכיר, אין משגיחים בבת קול.
נכון. שלום, נכון, זה חושב שזו דוגמה דומה. כי גם הבת קול, דיברנו על זה פעם, אני חושב שגם הבת קול, הטענה שאין משגיחים בבת קול, אין הכוונה שהבת קול לא צודקת. או שמישהו תיאטע בנו וזה לא הקדוש ברוך הוא. להפך, הקדוש ברוך הוא אומר ניצחוני בניי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא דיבר, הבת קול דיברה בשמו של הקדוש ברוך הוא, ובכל זאת לא משגיחים הבת קול. למה? כי עניינים מטאפיזיים לא אמורים לקחת חלק בקבלת ההחלטות ההלכתיות שלנו. בקבלת ההחלטות ההלכתיות שלנו נכנסים הנימוקים שלנו. למרות שברור לנו שהקדוש ברוך הוא צודק. זאת אומרת, הוא נתן את התורה והוא אומר לנו מה הדין של תנור, של חוליות, כן, תנור של לחמי. יוצאת בת קול ואומרת, מה הקדוש ברוך הוא אומר על זה? כן, זו דוגמה טובה מאוד באמת. ואומרים, הם משגיחים, בבת קול, לא בשמיים.
זה אמת או לא אמת, לא משנה איך אני יודע אם זה אמת או לא אמת.
אז הנה, תראה, אז מה
בבת קול יכול להיות שזה עניין של, שדרך הפסיקה לא משנה לנו מה הקדוש ברוך הוא עושה. גם אנחנו טועים, אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו טועים.
אז אנחנו טועים. שאלת קודם, אבל שאם זאת אמת, אז מה אכפת?
אני יודעים שאתה חלום, במעשר שני זה עניין, זה לא עניין של טועים או לא טועים, עניין של אמת.
למה? גם שם זה עניין של אמת. אני רוצה לדעת מה ההלכה, זה לא בכל אומר לי, מה ההלכה?
ההלכה היא לא מה הקדוש ברוך הוא אמר, אלא אנחנו חושבים.
למה? למה החלטת את זה? למה? כי החלטת שדברים מטאפיזיים, מה שקדוש ברוך הוא אומר, לא נוגע לקבלת החלטות. זה מה שאני מחליט גם כאן. היכולתי לענות לך אותו דבר.
ובאותה מידה אני יכול להחליט שאם רב פה, שאם אני פוסק משהו אחד ורב אומר לי משהו אחר, אז אני צריך להחליט לעשות כפי מה שאני פוסק ולא כפי מה שהרב אומר. לא בגלל שהוא רב
מטאפיזי. גישה שמוכרת לי מאיפשהו. גישה שמוכרת לי מאיפשהו.
אז זה לא בגלל שהרב יותר מטאפיזי ממני על כל מיני...
לא, לא, ברור שלא. אתה יכול להחליט החלטות כאלה גם מקשרים אחרים, אבל אני אומר, לגבי מטאפיזיקה, אתה מניח איזושהי הנחה שהיא לא נכונה. הרי גם שם אתה יכול לשאול בדיוק את אותה שאלה. הרי האמת היא מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אז מה זאת אומרת, מה זה משנה עכשיו שזה מטאפיזיקה וזה הקדוש ברוך הוא? לא, לא, כי ההלכה זה חוץ מהמטאפיזיקה. נו, אז גם אני אומר, אז קבלת החלטות זה חוץ מהמטאפיזיקה. אז מה השאלה ש... אבל מה אכפת לי? הרי זאת האמת, גם שם אותה שאלה. מה ההבדל? למה? מה ההבדל?
קבלת החלטות אחרות כן תלויה במציאות.
למה? גם ההלכה תלויה במציאות. למה? למה? זה בדיוק השאלה, מה ההבדל? זה בדיוק הנקודה. אלא מה? אתה אומר שזה תפקידו של הקדוש ברוך הוא, וזה תפקידנו שלנו. התפקיד שלנו זה להשתמש בראש שלנו, ולא בדברים מטאפיזיים ובדברים אחרים. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה לממש חלומות, זה בסדר גמור, לא ננעלו שערי היצירתיות. זאת אומרת, שיעשה מה שהוא מבין ויממש את מה שהוא צריך, או את מה שהוא רוצה. אני אמור לעשות את מה שהצטוויתי. זהו? או את מה שהשיקולים הסבירים אומרים שאני צריך לעשות. זה לא בגלל שזה לא נכון, אלא בגלל שזה תפקידו של הקדוש ברוך הוא, ולא תפקידי. בדיוק במקביל לתנור של לחנאי. זו ההלכה, למרות שזה לא האמת. כי תפקידי, מבחינה הלכתית, זה לגבש ההלכה כפי מה שאני מבין. למרות שזה לא האמת. זה דומה מאוד, אני חושב.
אבל יש כללים בזה.
מה?
יש כללים בזה, איך מותר לגבש ההלכה, איך עושים את זה.
מה, ביחס
לא כל פיזיקה? אחד, כמו שהוא אומר, הרב יגיד ככה.
לא, זה סוגיה אחרת, אבל כן. אני דיברתי כבר על זה, שאני חושב שבאמת צריך לקבל החלטות לעצמו. אבל ברור שצריך לעשות את זה באחריות. זאת אומרת, זה צריך להיות בן אדם שהוא ברחי לקבל החלטות. לא כל אחד שסתם יחליט. ככה נראה לי לקבל החלטות. אבל מי שכבר ברחי, אז גם אם הוא לא גדול הדור, ויכול להיות שהוא טועה. אבל את ההחלטות שלי אני צריך לקבל, לא אף אחד אחר. אבל זה כבר נושא לדיון אחר. אוקיי, אז זאת הערה אחת, רק כדי לחזק את הנקודה הזאת שההליכה אחרי שיקול מטאפיזי, למרות שהוא נכון, יש בה איזשהו ריח של משיחיות. זאת אומרת, יש בזה חידוש מסוים. הבאתי את הדוגמאות האלה רק כדי להראות שזה לא, זה בטח לא מופרך, בעיניי זה אפילו סביר. אם כי אני מסכים, זה לא הכרחי ולא מוסכם, לא מוסכם לגמרי, גם היום זה לא מוסכם. זאת אומרת, אמרתי שגם האנטי-ציונים האידיאולוגיים וגם הציונים הדתיים האידיאולוגיים, שניהם לא מסכימים לתפיסה הזאת. שניהם בעצם משרבבים שיקולים מטאפיזיים בקבלת ההחלטות שלהם. עוד הערה שקשורה לעניין הזה, זה, אם אני מדבר עכשיו חוזר לציונות הדתית, יש כל מיני סימני גאולה. הגמרא בסוטה אפילו מביאה את זה, כן, את הדי משיחה, חוץ פאיסגה וכו', יש סימנים שבתנ"ך עצמו. ואתם הרי ישראל, הזכרתי קודם, חמתיתנו, קיבוץ גלויות, כל מיני דברים כאלה. אז זה אומר שבעצם לכאורה התורה או המקרא בעצמם, או אפילו חז"ל, בעצם אומרים לנו, כן, תעשו שימוש בכלים מטאפיזיים, הנה, הם נותנים לנו סימנים מטאפיזיים כדי שנוכל להעריך האם מתרחשת פה גאולה או לא. שמה הם נותנים לנו את זה? אם אנחנו לא אמורים לעשות בזה שימוש ולהתחשב בזה בקבלת ההחלטות שלנו, אז בשביל מה הם נותנים לנו את הסימנים האלה? כן, גם זאת טיעון מאוד נפוץ. כן? אמרו לי אותו לא פעם כשדיברתי עם אנשים על העניין הזה, ובאמת שאלה טובה. אני רק לא, אני לא בטוח בשני המישורים. א', במישור של עד כמה הסימנים האלה הם באמת...
מה, קיבוץ גלויות אתה לא רואה? מה?
עד כמה סימנים...
דבר שרואים בעין, מה?
אתה רואה בעין שיש קיבוץ גלויות, אבל אתה לא רואה בעין שזה בהכרח סימן גאולה. זאת אומרת, השאלה היא עד כמה אתה יכול להיות בטוח שזה התהליך? מי אמר? יש כל מיני דברים. גם על רואי עשה קצת קיבוץ גלויות. עד איפה אתה מגיע?
מה?
על רואי, כל מיני משיחי שקר שתיארנו את פועלם.
מתי באלפיים שנה אחרונות היה קיבוץ גלויות?
לא כזה גדול.
לא, זה מתקרב בכלל למה שיש שם.
מתקרב, לא מתקרב, אז מה? ואם היה קיבוץ גלויות קטן, זה מספיק טוב בשביל זה או לא? איפה עובר הקו? מי אמר לך שזה לא יחזור בעוד 50 שנה ואנחנו כולנו נתפזר חזרה לכל ארבע כנפות תבל? לא יודע.
כבר מתקרב.
כן, כבר יש כבר איזה מיליון נדמה לי שהתפזרו מפה. לא יודע, אני אומר עוד פעם, אני לא, אני מסכים שאם הייתי צריך להמר, אז הייתי מהמר שזה כן סימן משמעותי. להגיד לך שעל זה אני בונה, לא יודע.
איפה זה מפליר הסימנים האלה?
יש סימנים בסוף מסכת סוטה בגמרא. יש בנביאים, מפוזרים בכל מיני מקומות. אז לכן אני אומר, קודם כל, אפילו ברמה של האמת שבדבר, אמרתי שבשתי הרמות צריך לדון בזה, אני לא לגמרי בטוח. אני מאוד נזהר מלהסיק מסקנות מפסוקים. אחרי שבפסוק כתוב עין תחת עין וחזל עושים מזה ממון, אז אם כתוב אתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו, אז אני אגיד כן ענפיכם של העולם הבא. זאת אומרת, דרשות, אני יכול לעשות דרשות מכל דבר לכל דבר. זאת אומרת, וזה בכלל, לקבל החלטות מפסוקים זה דבר בעיניי סופר מסוכן. מסוכן במובן של האם זה אמת. אני לא נדבר עוד במישור השני של בהנחה שזה אמת, האם זה מותר או האם זה ראוי, אלא קודם כל בכלל מה הפירוש של הפסוקים, מה הפסוקים מתכוונים. אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. צדיק ורע לו, אז מה זה אשריך וטוב לך? מה אם חנוני נא בזאת, כתוב, חנוני נא בזאת, היו את בית המעשר, כן? שבזה מותר לבחון את הקדוש ברוך הוא במעשר, אסור לנסות את הקדוש ברוך הוא, רק במעשר. כל אחד שמעשר הוא עשיר? אני לא חושב. אם כבר, זה כמעט הפוך. אני חושב שהאנשים שמקפידים על מעשר בדרך כלל לא שייכים לשכבות העשירות ביותר באוכלוסייה. רובה, יש כאלה שכן, אבל אם הייתי צריך לעשות קורלציות. ולהפך, ואלה שלא מקפידים במעשר, יש ביניהם גם עשירים גדולים, ולא רואה שם דווקא עניות יותר מאשר באוכלוסייה שכן מעשרת. אז מה? טוב, אז אפשר למצוא תירוצים, אבל להגיד לך שאני יכול להסיק מסקנות מתוך אמירה כזאת, בעיניי זה ממש לא נכון. אני אמרתי, דיברנו פעם על לימוד תנ"ך, אז אמרתי שאני בכלל מסתייג מלימוד תנ"ך, כי אי אפשר ללמוד משם כלום. זאת אומרת, אני לא מרגיש שאפשר ללמוד מזה משהו, מלימוד תנ"ך. כל דבר, אתה יכול לעשות אותו מה שאתה רוצה. אני משמע ללמוד, אני לא יכול לא תדע מזה שום דבר.
חזל הפוכים נראה לי, שאומרים שמשיח יבוא כמו מציאה או כמו הקרב, משהו כזה.
ויסח הדעת, כן.
כן, זאת אומרת שאין לזה סימנים.
או בדור שכולו חייב, או בדור שכולו זכאי, אז עכשיו לך תדע. אנחנו לא דור שכולו כזה, אבל לא דור שכולו כזה, אני חושב שיש כאלה.
כדאי שנהיה דור שכולו חייב, אנחנו יותר קרובים לשם.
מה?
יותר קל. יותר קל. יותר קל להגיע לדור שכולו חייב. אנחנו רוצים יותר קרוב.
אנחנו באוברדרפט מספיק טוב בשביל שנקרא דור שכולו חייב. רובו ככולו. אז לכן אני אומר, אז א', יש שאלה במישור של האם זאת האמת. אבל אני אומר, זה לא הדיון המעניין כרגע. אני אומר שאפילו אם זאת האמת, לא בטוח שצריך לעשות בזה שימוש. אז למה זה נכתב? זה יודע שחז"ל כתבו והנביאים כתבו. לא יודע, כן, אולי בשביל שתדעו איפה אתם עומדים. לא, ואז אני אומר, תדעו איפה אתם עומדים, אפילו זה לא, אני יכול להגיד זה בשני מישורים. א', סתם כדי להגיד לאנשים, תדעו מה יהיה באחרית הימים. אנחנו לומדים את זה בתור שני וקבל שכר. ב', יכול להיות אפילו בתור דיאגנוזה עכשווית. זה נכתב. כדי שתראו שאתם נמצאים עכשיו בתהליך הגאולה, אבל עדיין זה לא אומר שמותר לכם להתחשב בזה בקבלת ההחלטות. זה שני דברים שונים. זאת אומרת, יכול להיות אפילו שמותר לי להשתמש בזה ככלי דיאגנוסטי, כדי לקבוע שאני עכשיו בדרך לגאולה. אין איזה שום נפקמינה, אבל אם זה מעניין מישהו, אז בסדר. אבל זה עוד לא אומר, אבל לשיטתי זה נפקמינה, כי אני אומר שזה עדיין לא אומר שמותר לי להתחשב בזה ולעשות בזה שימוש כשאני מקבל החלטות. זה משהו נוסף. אוקיי? וכמו שחזקיהו או יוסף ישאלו את עצמם, למה שלחו לי את החלום הזה? אותה שאלה, כמו למה כתבו את הפסוקים האלו, את הגמרות האלה. למה שלחו לי את החלום הזה אם לא רוצים בכלל שאני אעשה עם זה משהו? שניהם לקבל זכר, שלחו לך את החלום כדי שתדע מה יקרה. מי אמר שאתה צריך להתחשב בזה כשאתה מקבל החלטות? אז גם פה אותו דבר. לכן יש פה כמה צעדים שהם קפיצה קצת. זאת אומרת, גם אם אני מקבל את הפרדיקציות שיוצאות מהחזל ומהנח לגבי מה שאמור לקרות לעתיד לבוא, גם אם אני רואה את זה כפרשנות אמיתית, עדיין יש פה איזושהי קפיצה כשאני בא ולוקח את זה כשיקול בקבלת ההחלטות שלי. זה לגבי התחזיות.
נניח עכשיו שאתה חושב שאתה בתהליך גאולה, בסדר? התחלת בגאולה, אבל יש נקודה. ונניח שבית המקדש בין אם יגיע מן השמיים, בין אם יבנה בני אדם יבנו אותו. לא צריך להתכונן לזה, שיהיה בגדי כהונה, לדעת את הלכות בית המקדש, שלא התעסקנו בזה, אני יודע מה, ב-2000 שנה האחרונות.
כמו שאמרתי קודם, אם אתה עושה מעשים שאין בעיה לעשות אותם...
לא, נתונים. אם אתה חושב שזה תהליך...
בדיוק, אז אין בעיה.
לא, אבל בגלל...
אני למשל חושב שמה שהרב ישראל אריאל עושה במכון המקדש, אין איתו שום בעיה. הוא בסך הכל מתכונן לביאת... לא בטוח שחייבים לעשות את זה. זה אני לא יודע. אבל זה ודאי לא דבר בעייתי. כי הוא לא עושה משהו שהוא סותר לא את ההלכה, לא את השיקולים ההגיוניים והריאליים, אז אין שום בעיה, לכן אני אומרת, לכן הקדמתי את כל ההקדמות. במקום שבו אתה עושה את השיקולים האלה, וזה, אתה בעקבותיהם סוטה מהדרך שבה היית אמור ללכת, אז מתעוררת שאלת ההתחשבות במטאפיזיקה. אני לא מדבר על אנשים שכמו שאמרתי קודם, מי שלומד תורה כל היום בשביל להביא את המשיח, אין לי בעיה איתו. זאת אומרת, אני לא בטוח שזה יעזור לו, אבל זה ודאי לא דבר בעייתי לעשות את זה. זה לא עניין משיחי. לכן כל ההקדמות היו שזה צריך להיות מעשה שהוא קצת בעייתי מבחינות מסוימות, הלכתית או אחרת, בשביל שנתחיל בכלל לדון לגביו. אחרת זה לא... עכשיו, הזכרתי, דיברנו כבר קצת על השאלה עד כמה ציונות זה דבר בעייתי. אז קשה לשים את האצבע בדיוק, אבל עדיין, יש פה מימדים בעייתיים. אתה משתף פעולה עם חילונים, אתה משלם מחירים כבדים על העניין הזה. אז האם זה עבירה הלכתית או רק דבר שלא... לא היינו אמורים לעשות לולא השיקולים המשיחיים, אבל לפחות בניסוח השני אני חושב שזה כן נכנס. אני מדבר על הרכאות, ודיברתי כל מיני על האספקטים האלה. אוקיי, זה בעצם הסוף של הדיון המשיחי. מה שאני רוצה זה רק להעיר עוד הערה לסיום שמשיקה לנקודה הזאת. הדיון המשיחי בעצם טיפלנו בו בשני מישורים. מישור אחד זה החשדנות לגבי האמינות של המקור המטאפיזי, או בענך, או בחלום, או נבואה, או הערכות, לא משנה, מה שלא יהיה. אולי זה לא נכון מה שאתה חושב, אולי זאת פרשנות לא נכונה למטאפיזיקה, לפסוקים, או למה שלא יהיה. המישור השני, גם אם הפרשנות היא נכונה, האם מותר לך להתחשב בה בשיקולים האלה כשאתה בא לגבש החלטות או מדיניות. יש פה שאלה יותר רחבה, והיא עד כמה בכלל הקדוש ברוך הוא מעורב בהיסטוריה. כשאתה מניח שמעורבות של הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה עומדת מאחורי התהליכים, ואז אתה מסיק מסקנות ואתה אומר מה אני מוטל עליי לעשות או לא מוטל עליי לעשות, אם מותר לי לעשות שיקול כזה, צריך לעשות שיקול כזה, אסור לעשות שיקול כזה, זה הכל מניח ברקע איזושהי הנחה שאני רוצה להעמיד אותה עכשיו לדיון. וההנחה היא שהקדוש ברוך הוא מעורב פה בעניינים. זאת אומרת, הוא מזיז פה כל מיני עניינים. עד עכשיו הנחתי שכן, והשאלה הייתה עד כמה מותר לי לפרש את מה שהוא עושה ולהתחשב במה שהוא עושה, לקבלת ההחלטות שלי. עכשיו אני רוצה לעלות השאלה האם בכלל הוא עושה פה משהו. כי אני בכלל לא בטוח.
אני בטוח.
אוקיי? זה... אנחנו רואים את זה אחרת כנראה. הטענה שבעצם אני רוצה לומר, אני אגיד את זה בכמה רמות. הבעיה היסודית שלי זה ש... נדמה לי שצורת ההסתכלות האינטואיטיבית שלנו היא לא כזאת. צורת ההסתכלות האינטואיטיבית שלנו היא שדברים קורים בגלל שהם סיבות ריאליות, לא סיבות מטאפיזיות. זאת אומרת, אם אני, יש לי חום ואני לוקח אקמול, אז אני מתרפא לא כי הקדוש ברוך הוא עזר לי, אלא כי האקמול עושה את הפעולה הכימית שהוא עושה, וזה מוריד לי את החום. או אם אני לוקח תרופה אחרת למחלה, אני מתרפא ויש לה תרופה עובדת, יש כימיה, יש ביולוגיה, וזה ההסבר למה העסק הזה עובד, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא ריפא אותי באמצעות התרופה. ריפא אותי באמצעות התרופה, עוד פעם, אני חייב אולי לחדד. יכול להיות שהוא ריפא אותי באמצעות התרופה במובן הזה שהוא ברא את הכימיה ואת הביולוגיה. הוא דואג לזה שהעולם יתנהל על פי חוקי הכימיה והביולוגיה. אז אני לא מתכוון לזה. אני מתכוון לזה שהקדוש ברוך הוא פה מתערב ומרפא אותי. זאת אומרת, ולא, זאת אומרת, זה לא היה אמור לקרות לפי חוקי הכימיה והביולוגיה. אלא זה רק הקדוש ברוך הוא. אז פה אני אומר, גם מי שאומר את מה שיצחק אמר קודם בצורה מאוד נחרצת, אני נוטה הרבה פעמים לא להאמין לו. אני חייב לומר. זה קצת...
למי שאומר או בכלל?
לא, מי שאומר.
לא, אפילו למי שאומר, אני לא מאמין לו שהוא מאמין בזה. לא רק שאני לא מאמין בזה.
לא, לפעמים הוא...
כי בפרקטיקה...
לא, לפעמים הוא לא מודע לזה שהוא לא מאמין.
כן, כן, לא.
הוא חושב שהוא מאמין והוא באמת לא מאמין.
לא חושב שזה שקר, אלא הכוונה...
לא, לא,
הוא חושב שהוא מאמין. אדם לא מפנך את עצמו נכון.
הוא באמת לא מאמין.
אני מאוד מאמין מאוד בנאיביות.
לא, אבל העובדה היא ש...
בפשטות, כאילו, בלי להיות מתוחכם.
בסדר, אבל אתה נסה להיות מתוחכם קצת ולחשוב, כשאתה לוקח אקמול והוא מוריד לך את החום, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא מוריד לך את החום או אקמול?
אני חושב שעכשיו, כשאני נושם כל נשימה, אני חושב שהקדוש ברוך הוא מעורב בזה.
לא, מה זה מעורב בזה? אני אומר, מעורב כמו שהוא מעורב בזה שהוא מפעיל את הכימיה ואת הביולוגיה, אין לי בעיה. אני מדבר על מעורבות במובן של חריגה מההתנהלות הטבעית.
כן, אבל איך אפשר לדון בדבר כזה?
אני שואל אותך, מה אתה חושב?
אני חושב שאי אפשר לדון בזה. כלומר, אתה לוקח אותו אקמול, ואחד זה עזר, לשני זה לא עזר. אותו אקמול, אותו... לא, לא, יש כאלה שמתים.
לא, ברור שמתים, אבל חום יורד. אם אתה לוקח אקמול,
חום יורד, וזה לא עוזר.
אם הוא לא יורד, אתה תחפש עם סטטוסקופ ותלך לרופא.
לא משנה, לא משנה. לא, לא משנה. בעיקרון, אותו טיפול, אחד עזר, לא אחד לא עזר.
זה בגלל שהרפואה היא לא מדע.
לא, בגלל שהכימיה הזו...
הכימיה הזו... אבל אני אומר עוד פעם...
אני אומר שמישהו יתערב והחליט שזה יחיה וזה ימות.
אני אומר שאם לא ירד לך החום, אז אתה תלך לרופא, לא תתפלל יותר.
אני אלך לרופא ואני אעשה כל דבר...
אתה תלך לרופא, הרי מישהו יתערב ועשה את זה, מה זה כבר הרופא יעזור לך?
משנה, אותו מישהו שמתערב אומר לי, אתה תתנהג טבעי.
מה זה תתנהג טבעי? אבל אם זה יתערב את הקדוש ברוך הוא, מה הרופא יכול לעזור לך?
אבל זה כמו הסיפור עם ההוא שירד המבול, ירד גשם, ובאו מכבי אש ואמרו נעזור לך, הוא אומר לו, לא, הקדוש ברוך הוא.
אז הוא אומר לו, אני שלחתי לך את המחבש ואת הסירה ואת האוטובוס.
ואת זה, ואתה לא רצית.
זה בדיחה יפה, אבל בסך הכל...
לא, למה זה בדיחה?
זה בדיחה יפה, אני אגיד לך למה. בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על מעורבות של הקדוש ברוך הוא במובן שאני מדבר עליו כאן, אז הכוונה היא חריגה מחוקי הטבע. אם אתה מדבר על התנהלות של חוקי הטבע שהקדוש ברוך הוא מפעיל אותם, אין לי שום בעיה, על זה אני לא מדבר. הקדוש ברוך הוא יכול להפעיל את חוקי הטבע, אין לי שום בעיה. אני מדבר על השאלה, האם יש מעורבות שגורמת לחריגה מחוקי הטבע. זאת אומרת, מה ההתנהלות השוטפת של העולם?
אני חושב שאלה פשוטה, האם אתה מאמין שיש מקרה אחד למיליארד, לא למיליון, למיליארד, שבן אדם עובר מתחת לאיזשהו בניין, וזה לבנה שם נפלה, ונופלת ישר על הראש שלו, ויש מיליארד מקרים כאלה שיהיה באיזה מקרה אחד, שהלבנה הזאת לא תפעול לפי חוקי ניוטון, אלא תזוז.
לא,
כדי שלא תיארג.
היא תיפול לפי החוקים, אבל או שאתה תיארג או שאתה לא תיארג, זה הקדוש ברוך הוא יחליט.
לא, היא תיפול לך על הראש.
על הראש. למה אתה מעדיף את חוקי הגרביטציה על חוקי הכימיה והביולוגיה, לא הבנתי.
לא, לא, גם...
זה חוקים וזה חוקים.
לא, אותו דבר.
אז אם הלבנה נופלת לפי החוקים, למה הביולוגיה שלך לא תעבוד לפי החוקים?
לא, אותו דבר.
נו,
אז אני אומר שהקדוש ברוך הוא מעורב ומחליט, מה יקרה
אם הוא מחליט, אז גם בגרביטציה
הוא מחליט.
אז גם בגרביטציה הוא מחליט.
שיכול
להיות מקרה שהוא לא יסתיים, לא יעבוד
בגרביטציה. לא, לא, אין. היום אין ניסים גלויים, אתה מדבר על ניסים.
לא, 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 לא ניסים גלויים.
אין ניסים, הכל הולך לפי הטבע, יעני. אבל מישהו מחליט אם האבן תיפול עליך.
אז לא מחליט, אז לא הולך לפי חוקי הטבע. אם הוא מחליט, אז לא חוקי הטבע. חוקי הטבע פירושו שהנסיבות קובעות מה יקרה, זה חוקי הטבע. אתם יודעים, יש...
אבל אני אומר, זה יעני חוקי הטבע.
מה?
זה כאילו חוקי הטבע.
למה זה כאילו?
כי כשהקדוש ברוך הוא רוצה לשלם.
כן עובד או לא עובד, אני שואל. אם הוא רוצה, בטוח שהוא יכול. השאלה אם הוא רוצה. השאלה אם הוא עושה את זה. אני לא מדבר על השאלה אם הוא יכול, בטח שהוא יכול, הוא ברא את הטבע, אז הוא יכול גם להקפיא אותו. אני מדבר על השאלה אם הוא עושה שימוש ביכולת הזאת, לא אם יש לו את היכולת הזאת. אני טוען שלפחות כמעט ולא, יכול להיות שפה ושם כן, אבל...
מה המשמעות של מה שאתה אומר?
המשמעות של מה שאני אומר זה שהקדוש ברוך הוא לא מעורב בעולם, יש חוקי טבע.
הוא מעורב, אתה אומר שהוא מעורב בזה שהוא סידר את חוקי הטבע.
כן, יש כוחי ועוצם ידי בפסוק שכתוב שם כוחי ועוצם ידי. תמיד אומרים, כל יחיב ועוצם יודי, כן, המשגיחים. כל יחיב ועוצם יודי, אתה חושב שהצבא מנצח במלחמה, הקדוש ברוך הוא מנצח במלחמה, התפילות מנצחות במלחמה. אבל כתוב בפסוק, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. זאת אומרת, כתוב בפסוק שאנחנו מנצחים במלחמה ולא הקדוש ברוך הוא. אלא שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכוח לנצח במלחמה. אבל בסופו של דבר אנחנו מנצחים עם הכוח, לא עם משהו אחר. אז הקדוש ברוך הוא מפעיל את החוקים, כך מסביר דרשות העם, דרך אגב. הדרשת הר"ן אומר שהכל הולך עם העניינים הטבעיים, הקדוש ברוך הוא מפעיל את הטבע, בסדר? הוא נותן לך כוח לעשות חיים, אבל ברור שאתה מנצח במלחמה. אם אתה לא תילחם כמו שצריך, אתה תפסיד, זה לא הקדוש ברוך הוא ולא שום דבר. אלא מה? אתה מקבל מהקדוש ברוך הוא את הכוח לעשות חיים. אז זה בסך הכל להגיד שהוא לא מעורב, זה להגיד שהוא מפעיל את חוקי הטבע. אתן לכם דוגמה נוספת. אמרה בסוף ברכות, במשנה, בסוף ברכות, אומר, יהי רצון שלא יהיו אלה בני ביתי, כן, כשיש שריפה בעיר, אז זה תפילת שווא. למה זה תפילת שווא?
כי הוא לא שווא.
זה כבר היה. כבר היה, יש כבר שריפה, אז מה, אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יעביר את השריפה מפה לפה? עכשיו אני שואל אתכם, מה הבעיה, מה הקדוש ברוך הוא לא יכול להעביר את השריפה מפה לשם? הוא יכול לעשות ניסים, לא? אז למה שאני לא אתפלל לקדוש ברוך הוא שיעביר את השריפה שלא יהיו בני ביתי? שיהיה עץ, לא על אנשים אחרים, אלא שישרף העץ ליד הבית, לא הבית. אתם אומרים, לא רוצים ניסים גלויים, נכון? מה זה לא רוצים? אז ברוך הוא לא, אומר שהוא לא עושה ניסים גלויים, רק ניסים מסתרים. כבר מביאה שם עוד דוגמה. גמרא מביאה תפילה על שיהיה בן זכר. אישה היא מעוברת, והגמרא אומרת שלא מתפללים, כי זה גם תפילת שעבר. זה גם תפילה לשעבר. עכשיו אני שואל, שם הנס כבר לא גלוי. לא היה אולטרסאונד באותה תקופה, כן? אתה לא יודע אם יש לך זכר או נקבה. מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא עכשיו מחליף את זה מזכר לנקבה, אבל אמרנו, מה הבעיה? למה אי אפשר להתפלל על זה?
נגד חוקי הטבע.
אז אי אפשר להתפלל נגד חוקי הטבע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מתפלל בחוקי הטבע. נו, אז גם, אז יש מי כס. כל תפילה שאתה מתפלל, אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יתערב בחוקי הטבע ויעשה משהו שלא היה אמור לקרות, נכון? זה משמעותה של תפילה. אבל אם אתה לא יכול להתפלל על זה שהקדוש ברוך הוא יפעל נגד חוקי הטבע, אז על מה אתה רוצה?
עשו על מחת גבעתי לפני הכניסה
למשמע ישראל.
בעצם צדקו.
משמע ישראל.
לא.
למה הם צדקו? מה זה שייך?
כי המטרה שלו לא הייתה, הוא לא עשה שם תיאולוגיה. מה שלא זה לעודד את...
אם הוא היה מתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור, אף אחד לא היה מתלונן. אבל הוא ניסה
להשרות
אווירה דתית סביב המלחמה, כי זו הייתה הבעיה.
בסדר, להמריץ.
והרופא יצליח יותר במצב מסוים.
אז למה אי אפשר להתפלל על העובר?
אבל רגע...
מה ההבדל בין העובר לבין מחלה?
זה שהרופא יצליח יותר זה לא נגד חוקי הטבע.
למה
זה לא? שמנתח יצליח יותר
במקרים מסוימים. ברור שזה נגד חוקי הטבע.
הכל
זה חוקי הטבע, בסופו של דבר זה רק אתה לא רואה.
אבל למה אנחנו מתפללים כל יום, שלוש פעמים ביום? כל הזה רפאנו ועשיבנו.
אני אעיר על זה. גם אם אתה מת להתאבד, אתה חייב לומר רפאנו.
אני אעיר על זה עוד
מעט. מה זה שייך? מה זה שייך?
למה אתה מתפלל? אתה מוביל ללייבוביץ'
נכון?
קלאסי. כהלכתו.
כן. אני אומר עוד פעם, אני לא יכול להגיד את זה באופן קטגורי, זאת אומרת, זה לא קורה אף פעם. אני רק רוצה לטעון, זאת לא ההתנהלות הרגילה. יכול להיות שיש מקרים שהוא מתערב, אי אפשר לדעת. יש מה, אף פעם לא יכול לדעת, כל דבר ודבר קורה בדיוק לפי חוקי הטבע.
אי אפשר לדעת, אז מה יש לדון?
לא, יש לדון.
אנחנו מדברים על משהו כזה שאו שכן או שלא.
לא, זה לא או שכן או שלא.
זאת אומרת, אני יכול להיות צודק ואתה יכול להיות צודק.
לא, אתה לא יכול להיות צודק.
בטוח שאני צודק.
אוקיי. אולי צודק, אבל אתה לא יכול להיות צודק. לא, אני אגיד לך, הנקודה היא כזאת, תראו. אם באמת היינו חושבים שההתנהלות, אני מדבר על ההתנהלות השוטפת, אני לא מדבר על התערבויות ספורדיות מדי פעם שאי אפשר להרגיש בהן, זה אי אפשר לדעת.
לא, יש.
בהתנהלות השוטפת, מה שקורה, הרי כשאנחנו לוקחים תוצאה של מחקר רפואי, בסדר? אז מחקר רפואי, גם יהודי ירא שמיים שהוא חוקר רפואי, והוא עושה בדיקה של תרופה כלשהי, הוא לוקח קבוצת מדגם וקבוצת ביקורת. אני לא שמעתי מיהודי על יהודי שדואג לזה שהתפלגות המתפללים תהיה שווה בשתי הקבוצות. ומצד שני לא שמעתי מהודיע על יהודי ירא שמיים שלא משתמש בתוצאות של המחקרים האלה. למרות שאף אחד לא עושה את האיזון התפילתי בין שתי הקבוצות. למה לא? הרי אם בסופו של דבר אנחנו מתרפאים בזכות התפילות, לא בזכות התרופות, אז אין שום משמעות למחקר כזה. מה המחקר הזה אומר? הוא לא אומר כלום. בתרופה מסוימת, בקבוצה מסוימת התרפאו יותר, כי שם היו יותר מתפללים, או יותר צדיקים, או בעלי זכויות יותר גדולות, או משהו כזה. לך תדע, אתה לא יכול להסיק מסקנות משום ניסוי על כלום. אז למה אנחנו כן מסיקים מסקנות? ועוד פעם אני אומר, רפואה היא לא מדע מדויק. ברור שאנחנו לא יכולים להסיק מסקנות דטרמיניסטיות. אבל אנחנו כן מייחסים לזה חשיבות, ואנחנו גם לא מנסים אפילו לנטרל את המימד הזה של התפילה. למה? כי אנחנו לא באמת מאמינים בו, בואו נהיה ישרים.
נכון, אבל אתה
יכול להגיד שזה מתפלג אחיד, האחוז הצדיקים בשתי הקבוצות.
אוקיי, תוודא את זה. תוודא שזה מתפלג אחיד. אני, שאר הדברים אתה לא מוודא שמתפלגים אחיד, אבל אתה מוודא שזה באמת קורה. וזה הדבר הכי, זה אולי הדבר הכי משפיע לכאורה, היחיד שמשפיע. אז את זה לא תנטרל. אם את זה לא תנטרל, אז מה נשאר? אני בכלל הייתי מוותר על המחקר, הרי בכלל רק התפילה עוזרת, אני שמעת את המחקר. לא צריך אפילו לאזן את הקבוצות. יש פה המון דברים שהם, עכשיו, תגיד, אבל חז"ל עצמם אמרו כן להתפלל.
כן,
אז אבל... אם אי אפשר להתפלל אפילו על עובר, שזה נס נסתר, הרי כמו שאמרתי קודם, כל תפילה היא תפילה על נס נסתר. כשאתה מתפלל, מה אתה בעצם אומר? הטבע הולך לעשות לי משהו כזה, אני מבקש בקדוש ברוך הוא שזה לא יקרה. נכון? כי אם גם טבעית זה יקרה, אז מה יש לי להתפלל? זאת אומרת, אז אני, תפילה זה בהגדרה תפילה להתערבות בחוקי הטבע. נכון? אבל אם תפילה להתערבות אפילו נסתרת בחוקי הטבע אסורה, אז מה זה תפילה? אז טענתי, ואני אומר עוד פעם, זה די מרחיק לכת, אבל זה חשבון של אחד ועוד אחד בעיניי. טענתי שחז"ל באמת לא ראו את זה ככה, אבל הם טעו. כי חז"ל לא היו מצוידים במשקפיים של המדע המודרני. הם לא הכירו את זה. אז הם באמת חשבו את מה שעד היום הרבה אנשים חושבים, אלה שלא מאורים בדרך החשיבה המדעית. עד היום אנשים חושבים שבעצם חוקי הטבע לא באמת קובעים מה קורה. עובדה שלפעמים מתרפאים מהתרופה ולפעמים לא. אבל אם תשאל רופא, או חוקר, או איש מדע, או מי שמאורה בחשיבה המדעית, הוא אומר, מה פתאום, אין דבר כזה. חוקי הטבע עושים הכל. אלא מה, אנחנו פשוט לא יודעים את חוקי הטבע עד הסוף. זאת אומרת, כי אנחנו עוד לא יודעים את כל המידע הרפואי הרלוונטי.
ביולוגיה.
ביולוגיה, אולי אף פעם גם לא נדע, בסדר, לא חשוב. אבל ברמה העקרונית יש חוקי טבע, ואם היינו יודעים את כולם, אז היה הכל דטרמיניסטי. ולכן, למשל, אם תרופה מסוימת לא עובדת, אנחנו אומרים, אנחנו לא אומרים, בסדר, טוב, כי פה זה לא עבד. לא, אנחנו מיד נכנסים למחקר כדי לבדוק למה זה לא עבד, כי חייבת להיות איזושהי סיבה טבעית שתסביר למה זה לא עבד. כי הכל מתנהל עם חוקי הטבע, זה בדיוק הנקודה.
איך אתה מתייחס לאספקטים פסיכוסומטיים?
לחוקי הטבע, מה הבעיה?
פסיכוסומטיקה זה... לא קשור בן אדם, לפי הספר, עכשיו זה תהליכים... מדעי החופש היא דבר שעובד לא במנותק מחוקי הטבע.
פסיכולוגיה עצמה, אבל ההשפעה של הפסיכולוגיה על הגוף זאת עובדה מדעית ברורה. הפלצבו, אגב, אחת הראיות, כאשר עושים... ניסוי של קבוצת מדגם וקבוצת ביקורת, חייבים לנטרל את הפלצבו. לכן הניסוי צריך להיות כפול סמיות, כפול סמיות וכמבוקר וכפול סמיות. זה צריך להיות קבוצת ביקורת וקבוצת מדגם, אבל שתי הקבוצות לא יכולות לדעת מי הביקורת ומי המדגם. כי אם הקבוצה יודעת שהיא הביקורת והיא המדגם, זה עצמו ישפיע על התוצאות. למה זה ישפיע? זה ישפיע בגלל הפסיכולוגיה. אז אנחנו בניסויים היום מנטרלים את הפסיכוסומטיקה, את הפלצבו. למה? כי פלצבו זאת עובדה מדעית. למה אנחנו לא מנטרלים את התפילה? כי אנחנו לא מאמינים שזה משפיע. אנחנו הכוונה גם רופאי ירא שמיים, אני לא מדבר רופאים שלא מאמינים, בטח אני מבין למה הם לא מנטרלים. רק שאז היהודים ירא שמיים לא היו אומרים להשתמש במחקרים שלהם, כי המחקרים שלהם לא שווים כלום. אבל כולנו משתמשים. ואם זה לא עובד, אנחנו מאוד מתפלים, והולכים לרופא עוד פעם לראות למה זה לא עבד. מה הבעיה? כי אם לא התפללת, מה השאלה? יש פה איזה שהם חיים כפולים. בעיניי, אצל חז"ל, מה שקורה, חז"ל חיו במדע הקדום. כך הם חשבו, בעולם המדעי הם לא היו יותר מתקדמים מתקופתם. ובמדע הקדום אנשים חשבו שיש דברים שהם פתוחים, הם לא תפסו שהטבע הוא דטרמיניסטי. כי לא היה להם מספיק מידע, אנחנו היום יודעים את החוקים בצורה הרבה יותר מפורטת, ולכן יש לנו היום, עוד פעם, לא עד הסוף, אבל יש לנו היום איזושהי תפיסה או אינטואיציה מאוד חזקה, שבעצם אם נדע את החוקים עד הסוף, אז הכל יתנהל על פי החוקים. רק אנחנו לא, הכל יודעים. חז"ל תפסו שלא שאנחנו, הם הבינו שלא הכל אנחנו יודעים, אבל הם גם לא תפסו שבכלל יש מערכת חוקים שקובעת את הכל. אלא מה? יש דברים שהם באמת הקדוש ברוך הוא קובע. אם זה יעבוד או לא יעבוד, ועל זה תתפלל. העובר לא. העובר, אם הוא כבר זכר, אז הוא כבר זכר. אז אין לך מה להתפלל על זה. אבל אם אנחנו היום שינינו את התפיסה המדעית שלנו, ובעניין הזה אני לא רואה סיבה לא לחלוק על חז"ל. תפיסה מדעית, אנחנו יודעים מדע יותר טוב מהם. אז אם אני בתפיסה המדעית שלי היום הגעתי למסקנה שחוקי הטבע בעצם קובעים הכל, במקרו אני מדבר, עזבו את הקוונטים ואת כל העניינים האלה, אז עכשיו אני כבר צריך לחזור מחדש ולהגיד, טוב, אז אם אסור, חז"ל אומרים לי שאסור לי להתפלל בשביל שינוי של חוקי הטבע, אפילו שינוי נסתר. והיום אני חושב שכל התערבות היא שינוי של חוקי הטבע, אז אם ככה באמת אין מקום יותר לבקשות. אלא מה? כיוון שאני לא יכול להגיד שזה קטגורית ככה, שקדוש ברוך הוא לא מתערב אף פעם, וחוקי הטבע תמיד עובדים, זאת אמירה יומרנית, אני לא חושב שאני יכול להגיד דבר כזה, אז אני אומר, אז מה שצריך להגיד אולי, זה לעשות משהו קצת יותר מתון או יותר מאוזן. אני תראה, אם אין לך פתרון טבעי, אז תתפלל, מה יכול להיות? אולי הקדוש ברוך הוא יתערב בכל זאת, לפעמים אולי הוא כן מתערב. אבל כל שיש לך פתרון טבעי, אין לך מה להתפלל, קח את הכדור ותלך הביתה. זה הכל.
הכדור הוא מופשט. אתה מערער כל מיני חוקים. כמו שאנחנו אומרים על רוצח בשוגג.
כן.
ייפגש.
הוא מזמנם לפודה ככה, זה ההערה הבאה שלי.
אז הוא מזמנם.
עוד רגע אני מגיע להערה הזאת.
או כל מיני כאלה מצבים.
אני אגיע עכשיו להערה הזאת.
נגיד לגבים שכל מי שמבקש תפילה על חולה, שייתן שקל, אם הוא מוכן בשביל רופא מומחה לשלם 200 שקל או 500, אז לפחות
שיתרום 200 שקל לבית הכנסת. 200 שקל לבית הכנסת, כן, בדיוק, 5 דקות של רופא עולה כמה.
ועדיין כולכם מתפללים, אתה בא ומתפלל, או שאתה לא מתפלל, אתה בא לבית הכנסת.
אני מתפלל.
לא,
כי כמעט, למה אתה חייב? אתה אומר לפענו, אתה אומר השיבנו, אתה אומר גענינו.
גם אם אני מת להתאבד.
יצחק, אבל לא כל התפילה היא בקשות.
למה? זה לא עוזר, זה סתם.
אבל רוב התפילה היא לא בקשות, יצחק.
בקשות, 18?
רוב התפילה היא לא בקשות.
רוב התפילה. התפילה היא
18.
לא, זה החלק העיקרי.
כשאתה בא לבית הכנסת, אתה לא בא בשביל עמידה.
אלא בשביל
זה. הוא בא לבית הכנסת. הוא בא לבית הכנסת עם פסוקי דזמרה, עם ברכות קריאת שמע, קריאת שמע, ברכת אחרי קריאת שמע, תפילה, אשרי ובא לציון, עלינו לשבח, ואין כלוקי.
כשאומרים תפילה זה תפילת עמידה,
מה שאתה אומר, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל כשאתה בא לבית הכנסת, אתה בא לבית הכנסת בשביל חצי שעה, שמתוכה 3 דקות זה בקשות.
רגע, 3 דקות בקשות. נוותר על זה.
אז אני אומר, נכון, הנה חינם, צריך עיון עם
הבקשות.
צריך עיון עם הבקשות.
בסדר, לא, זה מערער על כל אושיות היהדות. בואו נראה היהדות אחרת. חייבו
אותך
להתפלל.
די, חייבו אותך להתפלל.
גם רוב ה-18 זה תפילה.
אם אתה בגישה הזו, אני אומר לך, אם אתה בגישה הזו, אל תבוא להתפלל.
למה לא?
בשביל מה?
מה פתאום?
כיוון שיש מצווה להתפלל.
מה המצווה?
מצווה להתפלל.
אבל לבקש בקשות, סתם?
סתם
לעבוד.
לא בקשות. אבל להתפלל זה לא בקשות, יצחק.
השלוש דקות זה בקשות?
השלוש דקות זה בקשות?
מה אתה עושה?
זה בקשות.
חבר'ה,
גם...
זה סמנטיקה, מה זה משנה עכשיו? אני בא לבית הכנסת לחצי שעה. מתוך זה 3 דקות זה בקשות.
רגע, רגע, רגע.
אני יכול להגיד ש3 דקות האלה...
ומה השעה?
מה הברכה הכי חשובה ב-18, שאם לא אמרת אותה בכוונה, לפי הרמב״ם, לא אמרת בכוונה, צריך לחזור להתחיל.
לא הרמב״ם, כולם, כל הפוסקים.
הברכה הראשונה.
כן.
מה זה שייך? מה זה
שייך?
אז אל תגיד את השאר.
לא, אבל זה הדבר החשוב.
אבל זה סתם מה שאתה אומר.
אבל זה הדבר החשוב.
אבל אל תגיד את התפילה, כי זה סתם.
זה כבר שאלה אחרת.
לא, כל טבע, אין התערבות. מה אתה בכלל מתפלל? גם הקורבנות לא
עושה. מה אתה אומר? קורבנות זה... מה זה אומר? שאם אמרת את הבקשות ולא התכוונת, חשבת בינתיים על הביזנס שלך, אתה לא צריך לחזור. אבל אם את הברכה הראשונה, אם אמרת מכוונה, אתה צריך לחזור.
בסדר.
יש מבנה לתפילת
המבנה. אבל נניח...
3 ברכות ראשונות, 7, 3 ברכות...
אבל עזוב... עזוב את החשיבות.
אני לא מדבר על המבנה, אני מדבר על החשיבות.
המרכזי הוא משהו באמצע.
המרכזי הוא משהו
באמצע. ובגלל החשיבות, אתה לא מתפלל את
החשיבות.
למה? רק ברכה ראשונה.
למה אני מתפלל את דברים שהם פחות חשובים? אני גם אומר לך לשבח.
למה?
אני גם אומר
לך... דרך אגב, למה אנחנו אומרים עלינו לשבח? למה אנחנו אומרים את כל הפסוקי דזמרה? לא את העולם, כי הוא מתערב כל הזמן.
מי אמר שמתערב?
על מה שהוא עשה לפני...
כן, בטח, לא, מה שהוא עשה מקרים
לו עד
היום. ולמה הקמול עובד? כי הוא ברא ביולוגיה וכימיה. היא עזה, הקמול עובד, אז אני אומר לו תודה על זה.
זה לא כזה מרכזי, זה
צריך לקחת את התקנה דרבנן. כלומר, החץ כזה,
שהנוסח,
לפי
הרמב״ם בתפילה הידאורייתא, רק הנוסח
הוא נוסח. זה לא שרשתי,
לא. לא, אני אומר יותר מזה, אבל אני, כיוון שאני לא יכול לבטל את הבקשות, איש ארכי לי הייתי מבטל אותם.
לא, לא, אתה לא יכול בשביל כולם, תבטל לעצמך.
לא, לעצמי אני לא יכול לבטל, אני גם כפוף להלכה. אבל מה?
ההלכה היא להתפלל.
נכון.
דווקא,
ברור, יש נוסח שחזל קבוע. כן. אז אלא מה?
אתה אומר בתפילה.
אז אני אומר שהבקשות האלה אני מבקש על אותם אלה שנמצאים במצוקות כאלה שאין להם פתרונות מעשיים.
אתה אומר בתפילה.
ולמשל, הקדוש ברוך הוא יתערב שם, אם כי הסיכוי הוא כנראה קטן.
אני לא חושב. יש בכל יום תמיד מעשה בראשית.
כן, יש בכל יום תמיד מעשה בראשית, ברור. ודאי, כל הזמן החוקים עובדים, ודאי. הוא נותן לך כוח לעשות חיים.
אין חוק שצריכים להיות החוקים האלה.
אני אומר עוד פעם, תראו, אפשר להתקומם נגד זה, זה ודאי
לא רק להתקומם, אי אפשר להוכיח את מה שאתה אומר.
אי אפשר להוכיח את מה שאני אומר, חוץ מזה שכולנו מסכימים לזה.
לא, אני לא.
אני מראה לך שאתה מסכים.
אתה מתנהג ביום יום ככה.
אתה מתנהג כל הזמן ככה.
לא, אני אגיד לך מה, לדעתי, אני יודעתי אותו. כשאני מתפלל, בסדר? כשאני מתפלל, אני לא מתפלל שהקדוש ברוך הוא ישנה את חוקי הטבע. זה באמת משהו...
אבל כל התערבות
שלו נכון, לא נכון. נניח עכשיו, כמו ששמואל נתן דוגמה, אם הלבנה שתיפול. הלבנה תיפול, כי יש את הגרביטציה הזו. אני מתפלל שהקדוש ברוך הוא יגרום שאני לא אעבור שם באותו רגע, לא אני.
אבל גם זה סתירה לחוקי הטבע.
למה? למה זה סתירה לחוקי הטבע?
בגלל שלמה הקדוש ברוך הוא יגרום שלא תעבור? כי בלי שהוא יגרום, אתה כן תעבור. נכון? אחרי משמע אתה מתפלל. אתה לא יודע, אתה מתפלל. אתה מתפלל רק על הצד שבלי שהוא יתערב, אתה כן תעבור, אחרי אתה אין לך מה להתפלל. אז זה אומר שחוקי הטבע גורמים לך לעבור, ואתה רוצה שהוא יתערב ויגרום לזה שלא תעבור. בהגדרה, זה תמיד ככה. תפילה בהגדרה, אין תפילה אחרת. אין בקשה אחרת, לא אין תפילה אחרת. אין בקשה אחרת, רק התערבות בחוקי הטבע. אין שום בקשה שהיא לא בקשה להתערבות בחוקי הטבע. אין דבר כזה מעולם, לא היה ולא יהיה.
לא יכול להיות.
אין דבר כזה. כל בקשה היא בקשה להתערבות בחוקי הטבע.
לא, למה עקרונית?
זה בדיוק הטעות של אנשים שלא מודעים לחשיבה המדעית הזאת.
אם בעשר שניות אני אחרתי את הלבנה שטיפול עליי, כי אשתי ביקשה שאני אקח את הזבל, בסדר? נו, אז מה?
היא הייתה מבקשת את הזבל בלי שהיית מתפלל לקדוש ברוך הוא?
לא יודע, אז אני שואל. אני שמח שהקדוש ברוך הוא גילגל שהיא כן ביקשה.
אתה מתחמק.
אז מה אתה
רואה? שתי אפשרויות.
לא, אז אתה מתפלל, שהקדוש ברוך הוא ישלול ממנה את הבחירה החופשית.
כן, בדיוק. אתה מתפלל.
יש מיליון דרכים.
לא, אין מיליון דרכים. כל אחת מהדרכים האלה זה חריגה מהטבע. אחת מהדרכים האלה. כיוון שמה שאתה אומר, אם זה היה קורה בלי התפילה, גם ככה, אז אין לך מה להתפלל. אלא מה, אתה מתפלל על הצד שבלי התפילה זה לא היה קורה, נכון? אבל על הצד שבלי התפילה זה לא היה קורה, אז זה שהקדוש ברוך הוא יקרום לזה לקרות, זה התערבות. זה שינוי חוקי הטבע.
דווקא התחום הזה, אבל הוא לא דטרמיניסט.
בגלל הבחירה, מה שאתה הצעת באתר. בחירה של האדם. אז זה באמת הצעה של אורן שהייתה באתר, שהוא אומר שיכול להיות שאני יכול להתפלל, למרות שאמרתי לך גם שם, שאני חושב שגם זה התערבות. זה התערבות בבחירה של אדם. לא בהתערבות בה. וגם זה בעיניי לא יודע אם זה רווח גדול מול התערבות בחוקי הטבע. כן. לא, אני אומר, אבל ההנחה היא גם בחוקי הטבע הוא יכול להתערב בלי שאני שם לב. לכן אני אומר, אני יכול להתפלל לבקשות. כי אני אומר, תראה, לפעמים יכול להיות שהוא מתערב ואני לא שם לב. אז אני אומר, אני מתפלל על הצד שיכול להיות שהוא יתערב. אם מישהו נמצא בצרות, אני מבקש שהקדוש ברוך הוא יתערב בשבילו. או שזה ילך או שזה לא ילך. כנראה שלא, אבל אולי זה ילך. אז ברמה הזאת אני מוכן גם בחוקי הטבע, אני לא צריך את הבחירה. וברמה העקרונית קשה לי עם התערבות בבחירה כמו עם התערבות בחוקי הטבע, כך שאני לא רואה פה רווח כל כך גדול. טוב, אני רואה שאנחנו...
זה יותר רך באמת.
כן. אבל זה עוד פעם, זה רך רק בגלל שפחות רואים, לא? זה לא הנקודה ש...
זה גם
התערבות, כי ניתנה לנו בחירה חופשית, אז זה אומר שאנחנו אמורים לבחור, לא הוא. אז הוא מתערב, אתה בעצם רוצה שהוא יתערב. חלק מחוקי הטבע זה זה שלאנשים יש בחירה. זה גם חלק מהטבע של העולם, נקרא לזה כך. אז בכל מקרה זה התערבות בטבע העולם, זה מה שאנשים לא מבינים, וזה בעיניי אגב מה שחזל לא הבין. לכן חזל דיברו על תפילה, במובן הזה שהם, למרות שהם מצד שני, אוסרים תפילה שהיא בקשה להתערב בחוקי הטבע, כמו עם העובר, שינוי מין העובר. כי ניתוח לשינוי ימין, מה הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות ניתוח לשינוי ימין? אפילו רופא יכול לעשות את זה היום. אז מה הבעיה? לא, כי לא מתערבים, הקדוש ברוך הוא לא מתערב בחוקי הטבע.
אבל לפני שהיא נכנסה להיריון, הוא יכול להתפלל. לפני שהיא נכנסה להיריון.
ודאי, לפי חזל כן. ואני שואל, לפי
חזל,
לשיטתי לא, לשיטתי אין את זה.
לפני.
אבל זה אסור להתפלל.
לפני.
לא, אז אני אומר, גם לפני הכל, זה הכל חריגה מחוקי הטבע. אם חזל היו מבינים שהכל בעצם נקבע על פי חוקי הטבע, לא רק הדברים הבולטים, אז בעצם המסקנה המתבקשת היא שבעצם אתה לא יכול לבקש בכלל מהקדוש ברוך הוא כלום. כי כל בקשה זה בקשה להתערבות.
בסדר.
זה הנקודה. אני אומר אותם, צריך עיון. התפילה, חזל תקנו, אנחנו מחויבים למה שחזל תקנו, יש סמכות לגמרא. אני מוצא לעצמי איזשהו מוצא שאני לא רגוע איתו. הסימן הזה נפל לי, או, כן, גרם לי לפחות בדרך ליפול, זה היה עם נחשון וקסמן. כי זה היה אירוע טראומטי מבחינתי, האירוע של נחשון וקסמן. שהיה שם, אתם זוכרים, שהיה שם כן, כמה ימים, חיפשו אותו. זה היה כמה ימים שאני חשבתי שאני נמצא בחלום. זאת אומרת, לא האמנתי שאני רואה את המציאות שאני רואה סביבי. כל עם ישראל התפלל. חילונים, דתיים, לא יומן. זאת אומרת, אנשים הכי ארגנו תפילות המוניות ברדיו, בכותל, אין דברים שבכלל לא עלו. היום כבר זה קצת קורה יותר ברדיו, יש כבר יידישקייט ברדיו, היום זה השתנה קצת. אבל אז זה היה פשוט מופרך. לא יומן. אמרתי, אם הקדוש ברוך הוא עכשיו לא גורם לזה שנחשון וקסמן ינצל, אין תפילה שעוזרת, שלא ימכרו לי לוקשים.
לא, אבל זה השפעה של
אירועים. אם זה לא עזר, אז לא עוזר.
לא, זה השפעה של
אירועים. עכשיו תגידו, אז תמיד אומרים לי, כן, כן, תפילה לא חוזרת ריקם, ואתה לא יכול לעשות את החשבון של הקדוש ברוך הוא. ומה שרחל שפרכר אמרה, כן, שאנחנו, הוא לא עובד אצלנו. הכל נכון, זה הכל נחמות יפות. אבל כשאנחנו עושים את החשבון, בואו נהיה ישרים, אנחנו לא מאמינים בזה.
אנחנו, אני מאמין. אנחנו באמת, זק וקסמן, למה אתה לא הולך לשואה? מה וקסמן? זה פיון אחד.
לא, וקסמן לא בגלל הנוראות של המעשה. זה בגלל התפילות שהיו כדי לדוע את המעשה.
אני אומר,
אתם
כמה התפללו בשואה ולא
עשה. לא יודע כמה התפללו בשואה.
אבל יש, אנחנו רואים גם בכלל בגדול שיש תהליכים.
נו.
כמו שהייתה השואה, יש עכשיו את הגאולה, אנחנו, זאת אומרת, לא חשוב אם מאמינים או לא, אבל יש איזשהו תהליך, אתה רואה איזה שהם שינויים בעולם, אתה רואה איזה דברו?
שינויים האלה, מה גורם לך?
לא, חוק הגרביטציה הוא שינוי בעולם, זה נופל למטה.
אנחנו גורמים לזה.
זה השאלה, זה בדיוק השאלה.
קמה מדינה, קיבוץ גלויות, זה תהליך שלא היה בה...
עם המפכ"ל היה רעיון איתו, תוכנית עובדה.
כן,
הוא היה זה שישב והיה אחראי על האיתור של הבית.
כן, ראיתי את ה...
והתכנון היה מושלם לחלוטין, הוא פשוט היה ברור לגמרי שהם מצילים...
היה להם מידע מלא, הם תפסו הרי מישהו מהמחבלים והוציאו ממנו את כל המידע על תוכנית הבית.
הכל היה מאורגן לגמרי, והוא פשוט רק חיכה שזה יקרה ונימד. וכשזה לא קרה, זה פשוט היה הטראומה הכי גדולה של החיים, זאת אומרת. מה התפילה פה עשתה, אני לא יודע, אבל מי שהיה צריך לעשות ועשה...
עוד פעם, זה לא הוכחה כמובן מקרה אחד, אני רק אומר שזה גרם לי לחשוב עוד פעם על כל העניין. לא, כשאתה עצמא, לא משנה.